כל חי אונליין 93fm.co.il.
שלום רב ומועדים לשמחה באולפן אריאל שרפר. כוחות הביטחון בספרד נערכו הערב בכוחות מתוגברים בשל ישיבת פרלמנט מיוחדת בהשתתפות נשיא קטלוניה, בעל פי הערכות המוקדמות צפויה הכרזתו על עצמאות חבל הקטלונים בספרד בעקבות תוצאות משאל עם שנערך בניגוד לדעת הממשלה הספרדית וממשלת ברצלונה. הנאום נדחה בשעה מסיבה שאינה ברורה, וכלי התקשורת הספרדים לא דיווחו על תוכנו ולא ידעו גם כיצד תיושם עצמאות חבל קטלוניה בשטח, אם אכן יוחלט על אישור רשמי של החלטת הרוב הקטלוני במשאל העם. נשיא המועצה האירופית טוסק קרא לנשיא הקטלוני שלא להכריז על עצמאות בספרד, כיוון שהדבר יסכל את מאמצי ההידברות לפתרון המחלוקת על מעמד חבל קטלוניה במדינה. נשיא מקסיקו נייטו שוחח הערב טלפונית עם ראש הממשלה נתניהו והודע לו על סיוע המשלחת הישראלית לנפגעי רעידת האדמה שפקדה את מקסיקו בחודש שעבר. הנשיא המקסיקני הביע הערכה על ההתגייסות המהירה של ישראל לעזרת ארצו בעת אסון ושיבח את העבודה של המחלצים הישראלים. כלי תקשורת במצרים טענו כי משלחת דיפלומטית ישראלית הגיעה הערב במטוס פרטי לביקור קצר בקהיר. על פי הדיווח הלא רשמי בתקשורת המצרית, מטרת הביקור הינה דיון מיוחד עם בכירי המודיעין המצרי שסיבתו אינה ידועה. הפנטגון האמריקני הבהיר כי החלטת ארצות הברית לבטל אשרות לאזרחים אמריקנים החיים בטורקיה בשל מחלוקת עם ממשל ארדואן לא השפיעה על התאום הצבאי בין שתי המדינות. על פי ההודעה, הבסיס המרכזי של חיל האוויר הטורקי ימשיך לסייע לברית נאטו ולכוחות הקואליציה הבינלאומית הפועלים נגד דאש בסוריה ובמוקדים נוספים באזור. הערב ליל האושפיזין של דוד המלך מתקיימת שמחת בית השואבה בקבר דוד שבהר ציון עד לשעה אחת בלילה, ואחריה יאמר כל ספר התהילים ותתקיים תפילת שחרית בנץ החמה. האירוע על טהרת הקודש והציבור מוזמן. מחר ראש הענה רבה, בו על פי המסורת נחתם הדין שהחל בראש השנה וביום הכיפורים. כאן בכל חי נעביר כמידי שנה שיעורי תורה מאחוזת וגשל שברחוב הרב מלצר בבני ברק לאורך הלילה ועד או הבוקר. תחזית מזג האוויר הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר וצפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם ליל הושענא רבה מאולמי וגשל בבני ברק.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו כל חי 93 FM 92.8 ו-102.5. אנחנו בשידור חי כאן מאולמי וגשל בבני ברק, חוב הרב מרזר 13. ערב שהולך להיות כאן בעזרת השם ליל הושענא רבה. אנחנו הולכים להביא לכם בשידור חי מיטב הרצאות עם מיטב הרבנים הגאונים שיגיעו לכאן ויתנו שיעורי תורה. עד עכשיו היה כאן הרב זילברשטיין, את הערב מנחה הרב דוקטור חיים מנחם ברייר, וכעת עולה עוד מרצה, עוד מיד אנחנו נשמע אותו, ובעזרת השם אנחנו נעדכן אתכם בהמשך איזה רבנים יהיו איתנו. כל מי שרוצה להגיע מוזמן להגיע לחוב הרב מלצר 13 בבני ברק ולמי וגשל, ובעזרת השם יש כאן מקום, הרבה מקום, וכל מי שרוצה מוזמן. אפשר גם כמובן להזין לנו באמצעות האפליקציה או דרך האתר של הרדיו. ואנחנו כרגע עוברים להרצאה הבאה, שיהיה בינתיים המשך ערב טוב ופתקת הבא.
ואורחו
כרגע יש תפילת ערבית במקום. אנחנו נבקש מזאב סגל היקר שיכין לנו מספר שירים. אנחנו נשמע כמה צלילים מאולפן בבני ברק, ובעזרת השם נשוב אליכם מיד כשיתחיל סבב ההרצאות הנוסף.
Ano, 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 yave do di kudi shoberichu. Ano, 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 yave
Oy, 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 oy אשרי מי שגודל בתוירו, אשרי מי שמור לו בתוירו,
אשרי
מי שגודל בתוירו, אשרי מי שמור לו בתוירו. אוי למה זה דוי מלך רויזדוי, אוי למה בו דוי מלך טרקלין, אוי הסקין עצמך בפרויזדוי, כדי שתיכונס לטרקלין.
עכשיו איתכם, ליל הושענא רבה, מאולמי וגשל בבני ברק. התוכנית בחסות, מתחזקים ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן, כוכבית 3230.
עיריית ירושלים מזמינה את הציבור לזיץ בין הזמנים המרכזי בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זייביל ויינברגר בליווי מקלת מלכוס בניצוחו של רב פנחס ביכלר ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום שני כ"ו בתשרי ב-8 בערב בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש בירושלים פיצה אורי החדש ירמיהו 13, באשדוד בשפע מרקט, בביתר עילית במכולת של חיים ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
10, 20, 30, 40.
רגע ילדים, השם הוא 10, 20, 30. חטיפי אוסם בהגרלה שתסדר לכם את החג. 10, 20, 30. קונים 10, 20 או 30 מוצרים ממגוון חטיפי אוסם, מתקשרים לטליאול ונכנסים להגרלה על פרסים שווים בהתאם למספר המוצרים שברשותכם. לפרטים נוספים ולהשתתפות חייגו 03-94-11-444. חטיפי אוסם מסדרים לכם את החג. זה טוב, זה אוסם. כפוף לתקנון המבצע.
היי, לאן כולם רצים?
עונת החורף בחוות רוכבי שמשון החלה, וכולם רצים להירשם לרכיבה טיפולית ומערבית על ידי מדריכים מקצועיים. המקום מקורה ובהנהלה חרדית, ויש הסדרים עם כל קופות החולים. חוות רוכבי שמשון, במושב הדרת ליד בית שמש. חייגו 077 050-560-3874 077-560-3874
חלב חלב, חלב חלב
מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה. מוצרי חלב, לבריאות.
ביקור אצל ההורים, מנגל עם חברים, נסיעה לחפץ חיים, טיול באופני ערים, יציאה עם הילדים. כל כך הרבה דברים תעשו בכל המועד ובבין הזמנים. אתם חייבים מישהו לצדכם שיכוון לכם את הדרך. קחו איתכם מכשיר שמור מבית הדרן לווייז בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מחג שמח ורגוע באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן. כוכבית 3230.
עכשיו זה לא דבר רעבד. אבל מיד אחרי סוכות, זכרו לבדוק את השקעת הנדלן באמצעות השקיף של סקסס מקבוצת בסדנו. 1-800-999-888.
ביום טוב ראשון אנחנו אצל ההורים בבני ברק, בחול המועד יוצאים לטיול משפחתי לצפון הרחוק, את שמחת בית השואבה אנחנו חוגגים בירושלים, קופצים לדודים בחיפה לסתם ביקור של חג, ובערב שמחת תורה... אוף, אני צריך לקחת את הבן לישיבה באלעד.
כשמתרוצצים כל החג, שווה להיכנס לסונול.
בחג הזה ובכל השנה...
שווה, שווה להיכנס לסונול.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
זה קורה רק בחופשת סוכות. רשת מחסני חשמל מנקה את כל המדפים מהתצוגות. רק בחופשת סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
התוכנית בחסות, מתחזקים ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן, כוכבית 3230. עכשיו איתכם, ליל ושענה רבה, מאולמי וגשל בבני ברק.
בעזרת השם נפתח בשיחה ונספר על ימי השמחה השמחה שורה על פני כולם התורה מגיעה לעולם בורא העולם הגיבור והנורא מחפש חתן לביתו התורה השמחה שורה על פני כולם התורה מגיעה לעולם אל אומות העולם הוא פונה בשאלה מי רוצה את התורה כקלה האומות שואלות מה והיכן איי 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 אף אחד אינו מוכן ומה היה לבסוף עם התורה? הבא נספר מה שקרה ירד המלאך עם התורה ובא הישר לרוסיה למוסקבה לרוסים הרע את התורה אולי יאהבו לשומרה אומרים הם לא חרושו אמור רק מה פה ז'לוסטו אומר להם המלאך, אנוכי השם, ואחרים אלה התרשם. עונים הם לא, לא תודה, כנראה חבר, שאינך מודע, שאותנו המסורת לימדה, שלא כך מנהג העדה. לא, 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 לא תודה, אצלנו לא זו העמדה, אולי בגרמניה לך תדע, יקבלו אותך באחדה. טס המלאך וחוצה את פולין ומגיע לברלין לגרמנים הוא מראה את התורה אולי יאהבו לשומרה אומרים הם לא בסדר גרייט רק אמור נבס דחת שטייט אומר להם המלאך לא תרצח רצח הוא דבר מופרח עונים הם לא, לא תודה, כנראה מיין הרך שאינך מודע שאותנו המסורת לימדה לרצוח בגבול ומידה לא 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 תודה אצלנו לא זו העמדה אולי בצרפת לך תדע יקבלו אותך באהדה טס המלאך במעוף זריז ומגיע לפחיז לצרפתים הוא מראה את התורה אולי יאהבו לשומרה אומרים הם לו סיבו פלא רק דבר אחד גלה אומר להם המלאך דברים ברורים שימרו חיי משפחה תהורים עונים הם לא, לא תודה כנראה מסיוע שאינך מודע
שוב ערב טוב לכם מאזינים יקרים אנחנו נמצאים כעת באולמי וקשל בבני ברק רחוב הרב מלצר 13 מעבירים לכם שיעורי תורה של רבנים לאורך כל הלילה עד השעה 4 לפנות בוקר בעזרת השם מנחה הערב הרב דוקטור חיים מנחם ברייר איתנו בצוות מנדיאור, זאב סגל, דוד קליגר בהפקה תודה רבה לבצלאל כאן מנהל התוכניות אבי רוזן המנכ״ל אסף קליין מנהל טכני עכשיו כעת מדבר המנחה כמו שהזכרנו לכם דוקטור חיים מנחם ברייר בעזרת השם בעוד מספר דקות יעלו עוד רבנים גאונים שיתנו לנו עוד דברים נפלאים. הנה כרגע עולה עוד רב שמרצה. נשמע אותו בבקשה. כמובן, מי שרוצה להזין, יכול גם להזין לנו דרך האפליקציה, או דרך האתר של הרדיו, 93fm.co.il.
אנחנו מצאים בליל שנה רבה בזוהר הקדוש כתוב שזה יום החיתום זה יום שבו נשלחים השלוחים כדי להוציא את גזר הדין אל הפועל רבותינו שואלים מדוע באמת לא מציינים את היום הזה אין לו שום זכר כיום דין בגמרא במדרשים ידועת שמה שרב שמזן אוהר וח שאם היינו מודעים לכך שזה יום החיתום שבו אנחנו תלויים ועומדים זה היה פוגם לנו בשמחת יום טוב שלנו ולכן הסתירו את זה כדי לשמוח בחג שזו המצווה העיקרית ובשרים הקדושים גילו שזה אחד מימי הדין רציתי לשאול שאלה בעיקרו של דבר ואולי להזכיר מאורע היסטורי לפני כמאה שנה השלטון הבריטי החליט לעשות מערכת משפט ממוסדת תורנית בצד מערכת המשפט החילונית שתקבע בענייני נישואין, גירושין, כל הדברים שמסורים לבתי דין. למעשה, השלטון הבריטי הוא זה שהקים את הרבנות הראשית של היום. כמערכת משפט שיש לה סמכות מטעם השלטון. אבל, מכיוון שהשלטון הבריטי היה אמון על מסורת המשפט הבריטית, אז הם ביקשו להקים מערכת שיש בה בתי דין רגילים, ומעל לבתי הדין האלו יהיו בתי דין לערעורים. מה יהיה אם אחד המדיינים לא יהיה מרוצה מפסק הדין, יחשוב שהדיינים לא מיצו איתו את הזכויות שלו, יהיה לו למי לפנות. כמו שיש... בית דין גדול לערעורים בערכאה החילונית, שיהיה בית דין גדול לערעורים בערכאה התורנית. זה עורר התנגדות עצומה. בקרב אלו שהסכימו לרבנות הראשית. אין דבר כזה ביהדות. הולכים לבית דין, מקבלים את פסק הדין שלו, ומה שבית הדין אומר זה סוף פסוק. לא רק בדיני ממונות, גם בדיני נפשות. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו דנים דיני נפשות, על פי רוב בבית דין של 23. שופטים ושוטרים, ויתן לך בכל שעריך, בכל שבט ושבט היה את בית, היה את הסנדרין שלה. בירושלים היו כמה וכמה סנדראות קטנות. ברגע שהיו מביאים דיני נפשות, בפני הסנדרין הגדולה, בפני הסנדרין הקטנה, הסנדרין הקטנה החליטה מה שהיא החליטה, זה סוף פסוק, אין על זה ירו. אם הסנדרין לא יודעת להחליט, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דין לדין, בין דם לדם, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, אם הסנדרין לא ידעת להחליט, אז הסנדרין עולה לבית הדין שבפתח העזרה, בית הדין הגדול, 71, שבלשכת הגזית, שם זה סוף פסוק. אבל לא בתור בית דין לאירורים, אין דבר כזה ביהדות. הבריטים לא היו מוכנים לסגת מהדרישה שלהם, והנאמנים מדבר השם לא יכולים היו להסכים לדרישה הזאת, ובסוף כמו תבין נמצאה פשרה. הקימו את מערכת בתי הדינים, והדיינים פוסקים מלכתחילה על מנת שבית הדין הגדול יאשר את פסק הדין שלהם. הם מתנים את פסק הדין שלהם באישרור של בית הדין הגדול, או לפחות שלא יסתרו את פסק הדין שלהם. כלומר, ביהדות אין דבר כזה שיש כמה וכמה סוגי ערכאות עולים לנמוכה, ומהנמוכה עולים לגבוהה יותר, מהגבוהה יותר עולים לאינסטנציה עוד יותר גבוהה. יש לי שאלה, למה בדין של כל אחד ואחד מאיתנו יש כמה וכמה שלבים? בראש ובראשונה ראש השנה. ראש השנה הוא יום הדין? באים לראש השנה, משקלים הזכויות מול העבירות, רק הקדוש ברוך הוא יודע איזה משקל לתת לאילו ולאילו, דברי הרמב"ם ידועים בפרק ג' מהלכות תשובה. ואז נניח שהמצב לא טוב, חלילה. אז יש לנו אופציה של היום השני של ראש השנה. מביאים בשם הזוהר הקדוש, היום הראשון זה דין הקשיא, ביום הראשון זה דין קשה. מי שלא עובר את הדין לטובה ביום הראשון, מעבירים אותו ליום השני. ביום השני יש דין הרפיה. נדון אותך בדין מרוכח יותר. הרב דסלר מדבר על ההגדרות. מה בין דין הקשה לדין הרפיה? דין קשה לדין מרוכח. עברנו, עדיין מצפה לו יום הכיפורים. לא עברת עד שלא תעבור גם את יום הכיפורים לטובה. יום הכיפורים זה יום החתימה. עברת את יום הכיפורים. שמחים, שבעה ימים. המדרש אומר שהלולב והאתרוג שלנו זה כמו שרביט של מלך, שהמלך נותן אותו למי שזוכה בדין. חוגגים את השחייה שלנו בדין, לשמוח, אבל עוד יש לנו את השנה רבה. אומרים בשם החתם סופר, ידוע שהחתם סופר נפטר ממש ימים מעטים אחרי סוכות. אומרים בשם החתם סופר שאת ראש השנה הוא עבר, ואת יום הכיפורים הוא עבר, ובאושן הרבה זרקו אותו. וגמר שם ירחם. והשאלה היא, למה זה כך? למה הקדוש ברוך הוא החליט שהמשפט שלנו יהיה בשלבים שלבים? שלבים שלבים לא רק לטובה, אלא כמו שרואים מהחתם סופר, שלבים שלבים שיכולים גם, השם ירחם, יכול להיות אדם שעבר את ראש השנה ועבר את יום הכיפורים וחלילה התעקה בהושן הרבה. אז כך, ודאי שאנחנו לא יכולים לדעת למה הקדוש ברוך הוא קבע סדרים כאלה בעולמו. ודאי לא מה ששייך לעולמות העליונים. אבל מה שאני מבקש לדעת, אם יש בזה שהוא מסר שמנחה אותנו, מסר שיעורר אותנו, מסר שנוכל לקחת אותו איתנו. יש, ונרחיב את הדברים בדקות הבאות. נזכיר גמרא במסכת ברכות דף ד', שוב גמרא סתומה. הגמרא אומרת שם כך, מיכאל תנה, למדנו בברייתא, תנה, מיכאל באחת. כשהקדוש ברוך הוא שולח את מיכאל באיזושהי שליחות, ביעף אחד, בפריחה אחת, הוא מגיע ליעדו, ממלא את השליחות. מיכאל באחת, גבריאל בשתיים. כשהקדוש ברוך הוא שולח את גבריאל באיזושהי שליחות, הוא נח באמצע. השם ירחם, מלאך המוות בשמונה. כשהקדוש ברוך הוא שולח חלילה את מלאך המוות, הוא עובר את זה בשמונה מטסים. ביורם של דברים, עם שבע הפסקות באמצע. השאלה היא למה? מה רצה הקדוש ברוך הוא בקביעה הזאת? מה הוא רצה בקביעה הזאת ולמה הוא גילה אותה לחזל? ולמה חזל גילו אותה לנו? מה אנחנו צריכים ללמוד מהגמרה הזאת כשאנחנו לומדים אותה? כותב אדוננו המהרש"א שמיכאל הוא שר החסד, גבריאל הוא שר הגבורה, שר הדין. כשהקדוש ברוך רוצה לעשות חסד עם מישהו ושולח את מיכאל כדי לעשות את החסד, הקדוש ברוך הוא שולח את מיכאל שיעשה מיד. אבל כשהקדוש ברוך הוא שולח מישהו, שולח את גבריאל כדי שיעשה דין, יעשה גבורה, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיעשה את זה מיד. זה הרי ממד של עונש, זה ממד של סבל. תן לבן אדם שהות להתעשת, תן לבן אדם הזדמנות לחזור בו. אולי, כמו שרומז המהרש"א, אולי תן כביכול לקדוש ברוך הוא את האפשרות להמתיק את גזר הדין. אז גבריאל בשתיים. גבריאל בשתיים, מלאך המוות בשמונה. כולם מבינים שאם גבריאל מביא איזשהו אונס, זה לא אונס סופני. אבל מלאך המוות זה אונס סופני. והפסקה אחת לא מספיקה. הקדוש ברוך הוא שולח אותו, אבל נותן שבע הפסקות, כדי שבשמיים יוכלו לדון מחדש בדינו. אולי לעורר סנגורים, אולי להמתיק את הדין. יש גמרא במסכת ובמציע דף נון דת. הגמרא מדברת שם, עמוד גמרא שלם, בנוראות ההונאה. אם אדם מצער את חברו, הונאת דברים. כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. השם ירחם, כשמצערים מישהו זה סוף העולם. אומרת הגמרא, בכל נפרא הקדוש ברוך הוא הידי שליח, חוץ מהונאה. אם אדם מצער מישהו, הקדוש ברוך הוא נפרא בעצמו. מעניש בעצמו. מה העניין שכל דבר אחר הקדוש ברוך הוא עושה ידי שליח? כותב המהרש"א שזה שייך לגמרא שהזכרנו קודם. כל דבר אחר, פירושו של דבר, כל עונש אחר. כל עונש אחר הקדוש ברוך הוא שולח שליח. ומדוע? כדי שתהיה אפשרות להתעשת. שתהיה אפשרות לחזרה. הונאה, הקדוש ברוך הוא נפרע בעצמו, נפרע מיד, השם ירחם, יש שם פסוקים. אני מבקש להסביר את הדברים, לחדד את הדברים. אני לא מתכוון לכך שתמיד אפשר לבקש רחמים. לא לזה אני מתכוון. תמיד אפשר לבקש רחמים ותמיד אפשר לפעול רחמים. מכל מקום זו סוגיית גמרא ומסכת ראש השנה דף י"ח, גם אחרי ש... ניתן גזר דין, עדיין בתפילת רבים אפשר לבטל אותו. הגמרא אומרת שיפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. כותב שם שפת אמת שצעקה זו תפילה מסוג אחר שיכולה לפעול, שהרי דמעות לא ננעלו. יש אמצעים לבטל פסקי דין, לא על זה אני מתכוון. רש"י בפרשה הקודמת, בפרשת האזינו, על הפסוק ותוחז במשפט ידי, כותב רש"י, אדם כשהוא משליך חץ, כשהוא יורה יריעה, אחרי שהוא יראה את היריעה זה עבוד. הוא יכול לחשוב לפני שהוא יורה את היריעה, יראה את היריעה, הכדור יצא לדרכו, החץ יצא לדרכו. כותב רש"י, ותוחז במשפט ידי, גם כשהקדוש ברוך הוא שולח את החץ, הוא עדיין אוחז בו. וכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא יכול לבטל את החץ. אין דבר כזה שנקרא אבוד. הגמרא ידועה במסכת ברכות, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע צור מן הרחמים. אחרי שנמסר לחזקיהו הנביא בשם הקדוש ברוך הוא, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, השם ירח מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, הוא כבר היה חולה, פסק הדין כבר יוצא אל הפועל. בין אמוץ כלי נבואה, כאילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע צום מן הרחמים. הגאון מווילנה שם אומר שלמה הוא התכוון, כך מקובלה מבית אבי אבא. הוא התכוון לסבא שלו יהושפט, שיצא למלחמה, והחרב הייתה על הצוואר שלו. לא היה חסר, אומר המדרש, אלא חיתוך ראש. אומר שם המדרש, אם אדם מקבל חסות של בשר ודם, של שר, הוא אומר, תשמע, אני מאחריך. ומישהו חטף אותו, ומישהו ירצה להטיז את הראש שלו, מה? איך הוא יכול להזעיק את השר שנתן לו חסות? אבל הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא נותן חסות, הוא נמצא בכל מקום. וגם כשלא היה חסר אלא חיתוך ראש, השם ירחם. אבל לא לכך אני מתכוון. אני מכוון לכך שהקדוש ברוך הוא במשפט עצמו נתן תחנות יציאה, נתן הפוגות. מראש הקדוש ברוך הוא אמר, תשמעו, אני לא מנחית. מה זה אומר לנו? מה אנחנו צריכים לקחת מזה? יש הרבה אנשים שמחליטים החלטות בחיים, והדבר הזול ביותר זה כסף. מחליטים החלטות במשפחה, מחליטים החלטות בחברה, מחליטים החלטות בישיבה, בחינוך, חינוך אישי. מחליטים החלטות ללמוד מהקדוש ברוך הוא מצוות עשה מדאורייתא של והלכת בדרכיו. ללמוד מהקדוש ברוך הוא, תעשה את זה בשלבים. אל תחליט מכאן ועכשיו ותוציא אל הפועל. אני מבקש לספר, בספר חסידים, אות תף ריש נון ה, מסופר סיפור שרבים מרבותינו מזכירים אותו שוב ושוב. שם הסיפור מופיע במלואו, תמיד מזכירים אותו על פי רוב ברמזים. מעשה בחסיד אחד שאמר לבנו לפני פטירתו, כיבדתני בחיי, תכבדני במותי. תשמע, בחיי כל מה שביקשתי עשית, יש לי גם בקשה אחר המוות. מה אתה רוצה? שילמד דף היומי לילוי נשמתו, שיעשה סיום על משנה יעס, מה הוא רוצה? תלין כעסך לילה אחד. אתה כועס, אל תפעל. אתה כועס, תחכה. תחכה למחר. תלין כעסך לילה אחד. ממשיך המדרש, ממשיך הספר חסידים ומספר. לכאורה, מעשה שהיה. הוא מספר כך. אותו אדם שקיבל את הציווי הזה, נאלץ להיפרד מהמשפחה, להיפרד מאשתו, לא היו להם ילדים, להיפרד מאשתו ולחפש את מזלו במדינת הים. כנראה לחם לאכול לא היה, תצליח, תחזור מה שיותר מהר. טוב, הוא כנראה היה במצוקה גדולה, הוא לא הצליח לחזור עד 20 שנה. 20 שנה היה בחוץ לארץ, כעבור 20 שנה הוא חוזר. בתנאי התקשורת של אותם ימים, הוא לא יכול להודיע מראש שהוא חוזר, חזר. הוא חוזר הביתה, הוא שומע מבחוץ, שאשתו מדברת עם בחור. מדברת בקרבה גדולה מאוד, מאוד, מאוד צרם לו. הנטייה הראשונה שלו הייתה להצפרץ פנימה, גמרנו, שכחו ממנו. הוא הלך, הוא נעלם, היא הייתה עגונה, 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, 15 שנה. לא יכלה יותר להחזיק מעמד הבדידות, היא ימצא לעצמה מישהו. רצה להתפרץ פנימה ולעשות שמות. ואז הוא נזכר שאבא שלו אמר לו, אתה כועס, תחכה לילה. אז הוא חיכה לילה. למוחרת הוא שוב חוזר הביתה. במטה אוזן. ושומע שאשתו אומרת לבחור של אתמול, חבל חבל, היא אומרת לו, אם אבא שלך היה פה, הוא כבר היה דואג לחתן אותך. התברר שהוא עזב את הבית שהייתה בהיריון, בלי שלא הוא ולא היא ידעו שהיא בהיריון. והיא ילדה ילד, וגידלה אותו לבד, התמודדה איתו, היה בחור בן 20, והיא חיה יחד עם הבן שלה, והם מתגעגעים לאבא, שאבא יבוא לחתן את הבן. אמר, אומר בספר חסידים, איך היצע של האבא שלי הצילה את החיים של שלושתנו. מה היה קורה אם הוא היה מתפרט והיה עושה שמות? הדברים נכונים, אבל זה לא רק בכעס. שוב, כל החלטה שהיא, כשאתה עושה את זה מתוך רגש, ומי יודע אם אתה מאוזן, לפעמים לא החלטה חיובית, קח לך פסק זמן. הרבי מירוז'ין היה אומר, הוא מביא את הפסוק, פסוק מאוד מאוד ידוע, ועוד מעט ואין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו. לפעמים אדם מחליט החלטה. הוא מחליט החלטה שמי יודע, מי יודע לאן היא עלולה להביא אותו. תחכה. היה סיפור, מעשה שהיה. שוב, זה השגחה פרטית. היה בחור בן למשפחה חילונית, שתפס את עצמו, וקיבל עול תורה ומצוות. ונגד הבית, ונגד החברה שלו, הוא הלך נגד הזרם, והתמודד, בכאילו קשיים הוא התמודד. הוא נכנס לישיבת כל תורה. נכנס לישיבת כל תורה, למד בישיבה, אבל המטוטלת הזאת של גיל ההתבגרות, והיו עליו לחצי מהבית, היו עליו לחצי מהחברה של פעם, והוא לא ממש מצא את המקום שלו בחברה בישיבה. השם ירחם. יום אחד הוא נשבר. הוא לא שמע את השיחה הזאת. הוא נשבר בשבת. הוא יצא מהישיבה ועצר טרמפ. שבת. כל מי שהיה שם, לא כל הישיבה הייתה שם, מי שהיה שם ראה. בחור מהישיבה, יוצא מהישיבה, עוצר טרמפ ונוסע. השם ירחם. טוב, כעבור כמה שעות הוא חזר. וידעו את זה ושמעו את זה וזה עשה הידים, וקרא לו אחד מראשי הישיבה ואמר לו, תשמע, זה בחרת, לך לאן שבחרת. אז הורז את החפצים שלו, לקח את המזוודה וירד מהישיבה. שוב, איזו השגחה ממרום. איך שהוא יורד מהישיבה לתחנת האוטובוס, איך שהוא יורד מהישיבה, עוצרת מונית, ורב שלמה זלמן יוצא ממנה, ראש הישיבה. רואה את הבחור עם מזוודה ביד, מה זה הוא שואל אותו? הוא אומר, אני הולך הביתה. למה אתה הולך הביתה? זרקו אותי מהישיבה. מה פה זרקו אותך? אני ראש הישיבה. מי זרק אותך? לא, זה דבר שמיכל לא צריכים לשאול את ראש הישיבה. הוא נסע בשבת, וזרקו אותו מהישיבה. אי אפשר להחזיק אותו בישיבה. אומר רב שלמה זלמן, בוא, קח את המזוודה שלך ובוא יחד איתי. הוא עולה איתו לחדר שלו בישיבה. מוסיף את הבחור מולו. תספר לי כל מה שהיה. תספר לי מי התחלה. והוא סיפר לו על ההתמודדות שלו, ועל הקשיים שלו, ועל האכזבות שלו, ועל מצבי הרוח שלו. כעת תספר לי, שואל, גמרנו, נשברת, עצרת רכב ונסעת איתו, מה היה ברכב? ברמה פרוש, מה היה ברכב? אני הרי הייתי קרוע בעצמי. כעבור רחוב, אני אמרתי לו לעצור וירדתי משם. איך אני? לחלל שבת? אומר לו את שלמה זלמן, אתה נשאר בישיבה. אבל איך כולם הסתכלו עליי? את זה תשאיר לי. הוא נהיה לפרח של אברך. את שלמה זלמן סידר לו קידושים, ואת שלמה זלמן אחר כך ייתן לו את הילדים. פרח של אברך. אז שוב, מהשמיים השגיחו עליו. התזמון הזה ששל שלמה זלמן הגיע בדיוק כשהוא יצא. אבל אילו היה יודע את הסוד הזה ש... שגם אם אתה מחליט משהו, תחכה כמה שעות. אל תחליט מהיום להיום, אל תחליט מעכשיו לעכשיו. רב חיים זייצ'יק, זכר צדיק לברכה, הביא פרשה בתורה. כולנו מכירים את הפרשה הזאת, הוא הפיק את הלקח שלה. משה רבינו שלח 12 מרגלים. ורגל את הארץ, לראות את הארץ מהי, הטובה היא, עם רזה, יש בה עץ, עם עין, התחזקתם, הולקחתם מפרי הארץ. 10 מרגלים, התברר שהיו רקובים, ושניים החזיקו באמונתם, כלב ויהושע בן נון. טוב, חוזרים 10 המרגלים, וקוראים את בגדיהם, ומראים את הפירות המשונים, ואומרים ש... הם ראו בני ענקים וערים גדולות ובצורות בשמיים. בקיצור, לא נוכל לעלות. ויעש כלב את העם אל משה. פסוק בתורה. ויעש כלב את העם אל משה. אומר המדרש, באמצע הדברים של המרגלים, פתאום כלב צועק, רגע אחד, רק את זה עשה משה רבינו. כולם הבינו שהוא רוצה לשפוך דלק למדורה. מה הוא עוד עשה? לא רק את זה הוא עשה, הוא גם קרא לנו את הים ונתן לנו את הסלב ומוריד לנו את המן ונתן לנו את התורה. רק בזה אתם לא סומכים עליו. כולם התנפלו על כלב וגמרנו. המשיכו בהסתה שלהם וכולנו יודעים את התוצאה. שואל רב חיים זייצ'יק, מה רצה כלב? מה הוא חשב? שהוא יתגבר על 10 מרגלים? שהוא ישכנע? רב חיים זייצ'יק אמר שמה שכלב רצה זה לתקוע טריז. לתת שהות, אם ינצלו אותה, לתת שהות להתעשת. שמו, 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 ופתאום כך פסק זמן למחשבה. אני אבקש לספר, עם ישראל שם במרגלים לא עשה תפנית מהפסק זמן הזה. אני רוצה לספר על יהודי שעשה תפנית. כולנו מכירים אותו, המתייוון הקדוש, יוסי משיטה. נספר בקצרה את הסיפור שלו. אנטיוכוס כבש את ירושלים ורצה לבזוז את האוצרות בבית המקדש. אבל הוא פחד. בספר השמונאים מסופר, מה שלא אין במקורות שלנו, ספר השמונאים זה מהספרים החיצוניים, בספר השמונאים מסופר שאנטיוכוס שלח את הריודוטוס, אחד משרי הצבא שלו, שיבזוז את האוצרות של בית המקדש. הריודוטוס נכנס לבית המקדש, ומלאכים התקיפו אותו, והוציאו אותו על הלנקה. הביא אותו לפני אנטיוכוס, שואל אנטיוכוס, את מי אני אשלח במקומך? הוא אומר שאדוני המלך ישלח את השונא הכי גדול שלו, בגלל ששם שוברים עצמות. החליט אנטיוכוס שאם שוברים שם עצמות, לפחות ייכנס יהודי. יצליח, ישברו עצמות, אז יהודי ישברו לו את העצמות. חיפשו יהודי שמסכים לבזוז את האוצרות של בית המקדש. בכל עם ישראל מצאו יהודי אחד, וגם הוא לא בחינם. יוסי מיעיר שיטה, יוסי משיטה, היה מוכן להיכנס לבית המקדש, לבזוז את כל האוצרות בתנאי אחד, שהדבר הראשון שהוא מוציא הוא שלו. בבקשה. רק להזכיר לקהל הקדוש, בית המקדש, אין לנו מושג כמה כלים מזהב היו שם, כל הכתלים היו מצופים לוחות זהב, בגובה של 30 מטר. נכנס יוסי משיטה לבית המקדש, והוא יודע מה הכלי הכי, איך אומרים, שווה. הוא הוציא את המנורה. המנורה, כיכר אחד זהב טהור. לא מצופה, לא זהב טהור. הוא מוציא את המנורה החוצה, הם מסתנברים. מה תעשה עם זה? מה פרוש, מה הוא יעשה את זה? הוא יתיך את זה וימכור את זה. באמת, זה יצירת אמנות. אין דרכו של הדיוט להשתמש בכזה. זה יהיה בארמון של אנטיוכוס. אבל הבטחתם לי, תיכנס כעת עוד פעם, מה שכעת תוציא יהיה שלך. לא. מה זה לא? לא נכנס. למה לא? לא די שהכעסתי את בוראי פעם אחת, הכיסנו פעם שנייה. לא מבינים אותך. הרי קודם היית מוכן, אם לא היינו אומרים שזה יהיה לאנטיוכוס, היינו נותנים את המנורה לך. הרי הסכמת הרי לבזוז את כל האוצרות. מה קרה כעת? בשום פנים, הוא לא נכנס. הבטיחו לו, הרי בשביל מה אתה רוצה? אתה רוצה להתעשר. קח את גביית המיסים של כל ארץ ישראל לשנה שלמה. שלך. לא. שנתיים. לא. כל גביית המיסים של כל ארץ ישראל לשלוש שנים. לא מוכן. אז אם זה לא הולך בטובות, זה ילך ברעות. הביאו, אומר המדרש, שולחן של נגרים. מי שיודע, יודע. איך נגר, כשהוא צריך לעשות מסגרת, יודע לעשות בדיוק בזווית של 90 מעלות. יש להם שולחן, ויש להם חריצים בשפה של השולחן, ומעבירים בחריצים האלו, חריצים ב-90 מעלות, מעבירים בהם מסור, וקוצרים את העצים בזווית של 90 מעלות. 60 מעלות, 45 מעלות, כל. כמה שצריכים. לקחו אותו ועקדו אותו לשולחן של נגרים והתחילו לנסר אותו במסור. והיה מצווח ואומר, וי לי שהכעסתי לבורי. כך מת יוסי משיטה, השם יקום דמו. לא מובן. לפני שעה הוא היה היהודי הכי גרוע בעם ישראל. לפני שעה לא מצאו בכל עם ישראל מישהו שיהיה מוכן להיכנס לבית המקדש ולבזוז את האוצרות בשביל היוונים. מה קרה כעת? למה אם היו נותנים לו את המנורה הוא היה ממשיך? למה כשלא נתנו לו את המנורה הוא כבר מוכן למות על קידוש השם? כי תקו טריז. זה לא הלך חלק. ברגע שזה לא הלך חלק, ברגע שהיה מעצור, הוא התעשת. הוא התעשת והוא ראה לאן הוא הולך. נאמר את השורש של הדברים. החכם פסוק כל כך ידוע, קראנו אותו בקהלת בשבת, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. שואל החוזה מלובלין, בסדר, החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך, מה עושה החכם בחושך? התשובה של החוזה מלובלין, החכם בחושך לא הולך. אם הוא יודע שכעת זה זמן של חשיכה, כעת אתה לא יכול להחליט החלטות מושכלות, אז תחכה. אל תחליט החלטות שאחר כך תצטער עליהן. השם ירחם, היה יהודי שהיה יכול להיות, אם ההיסטוריה הייתה אחרת, הוא היה יכול להיות, להחזיק בכל התפקידים של עם ישראל, מלך וכהן, גם יחד. ראובן, הוא איבד את כל הבחורה שלו. הוא היה בן הבחור, היה מעוטד להיות המלך של עם ישראל והכהן של עם ישראל. בחורה, כהונה ומלכות. למה זה נשלל ממנו? אז כולם יודעים, הוא עשה מעשה שיש עליו תביעה. אמנם הגמרא אומרת, מסרת שבת, דף נ"ה, שכל האומר שראובן חטא אינו אלא טועה, כבוד אמו תבע, הכל נכון, אבל בשורה התחתונה הייתה עליו תביעה. הייתה עליו תביעה והוא איבד את הכל. לא זה מה שכתוב בתורה. בתורה לא כתוב שאיבד את זה בגלל תביעה שהייתה עליו. בתורה כתוב בגלל שהוא פעל בפזיזות. פחס כמיים אל תותר. אם היית חושב ומחליט, היה על מה לדבר. למה לא חשבת? למה פעלת בפזיזות? אני מבקש להזכיר שאנשים שאיבדו את עולמם, על מה הם איבדו אותו? אם קין היה מחכה קצת, וקין הייתה באמת שעה קשה, הוא הקריב קורבן, והקורבן שלו לא התקבל, והוא היה מאוד עצוב, והקדוש ברוך הוא התגלה אליו, והקדוש ברוך הוא פייס אותו, והוא הלך לדבר עם הבל, והוא תקף את הבל בדברים, והבל החזיר לו, והתחילו לריב, קם והרג את הבל. השם ירחם, הוא הרי הכרית את עצמו. נגזר עליו להיות נע ונעד כל ימי חיה, ובסוף הרי הוא מת מיטה לא טבעית. השם ירחם, כל זה וקין הרי מת במבול, השם ירחם. אם הוא היה מחליט לקחת פסח, לחשוב, אם עם ישראל היו לוקחים פסק זמן לפני שעשו את העגל, אם המקלל היה לוקח פסק זמן לפני שהוא פער את הפה שלו, באמת הוא היה במצב מאוד מאוד דחוק, הוא רצה לקבוע את אוהלו בשבט דן, שבט דן לא רצה לקבל אותו, ומשה רבינו אמר ששבט דן צודקים, פתח את הפה וקילל. השם יראה, אם הוא היה שולט על עצמו כמה? שעה. אם הוא היה מחליט, אני אגיב מחר. ייתכן והוא היה מציל את עצמו. אני מבקש לספר סיפור. סיפור מהגמרא. סיפור מזעזע. שני סיפורים. סיפור אחד קצרצר. רבי יהושע בן פרחיה, אחד מענקי הדור באמצע ימי בית שני, היה באלכסנדריה של מצרים, ורבי שמעון שטח קרא לו לחזור לארץ ישראל, לבוא אליו לירושלים. אחד מהם היה נשיא, אחד אב בית דין. והוא לקח את התלמידים שלו והלך מירושלים, מאלכסנדריה של מצרים לירושלים. השם ירחם. הם היו באיזושהי אכסניה, ובנת אכסניה כיבדה אותם בצורה מופלגת. אומר רבי יהושע בן פרחיה לתלמיד שלו, או לתלמידים שלו, כמה נאה אכסנית זו. תראו את ה... כזו הערכה של תלמידי חכמים, כזה שירות מושלם. אומר אחד התלמידים, מה נאה? היא הרי פוזלת. מה חשבת? כשאני אמרתי נאה, התכוונתי לזה שהיא יפה. התכוונתי למעשים שלה. רשע, בכך אתה עוסק. אם זה הראש שלך, אתה לא ראוי להיות תלמיד שלי. הוציא 400 שופרות, ונידע אותו. התלמיד חרב עליו עולמו. כנראה כל עולם.